ערב טוב, אשר לעילוי נשמת.
מדלן בן גורג'יה.
מדלן בן גורג'יה.
ואורי בן סלימה.
ואורי בן סלימה. שיהיה עילוי נשמה. פרשת השבוע, פרשת וירא, דיברנו כבר, התחלנו לדבר קצת על העניין, ואנחנו עכשיו חוזרים קצת להתחלה, כדי לקלוט ולהבין בעצם מה עומד מאחורי גאולת מצרים, או בעצם למה הגאולה הזאת בעצם לא הייתה הגאולה הסופית, והרי לזה אנחנו מצפים. הרי כל הרעיון... מה?
לא יצאנו ממצרים אפילו עד עכשיו.
עוד פעם, אתה לא יודע כמה שאתה צודק.
איך להסתכל.
בדיוק, אתה לא יודע כמה שאתה צודק במובנים מסוימים. אם אנחנו הגענו למצב שבו אנשים מדברים נגד השבת ורוצים חילול שבת, עד כדי כך שאנשים שהם לא דתיים יוצאים אפילו הם כנגד ההחלטות האלה, יורם גאון, אפילו מישהו כאן שלח לי עכשיו משהו שחיים נחמן ביאליק בזמנו רשם, שאומר שעם ישראל בלי השבת אין לו שום סיכוי לחיות ולשרוד.
בסדר, ביאליק היה בחור ישיבה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא היה בחור ישיבה, אבל עם כל הכבוד הוא לא כל כך סיים את חייו בתור בחור ישיבה. אבל למרות זאת, השבת אצלו הייתה ערך עליון.
היו 20 אז אנשי רוח באותה תקופה, כפה עצומה על זה.
אני עוד פעם, ויורם גאון, גם הוא לא חושדים בו בהיותו חרדי לדבר השם, אבל למרות זאת גם הוא כתב ואומר שהשבת היא אבן יסוד ביהדות. אין עם ישראל בלי שבת. זה, אנחנו אומרים על הגאולה. כדי להגיע לגאולה צריך לדעת ולהבין שאנחנו קודם כל צריכים לשמור על השבת. אנחנו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון. מה זה יום השבת? הרש"ר הירש מסווה את יום השבת לבערה של מרים. בערה של מרים ליווה את עם ישראל במדבר 40 שנה, והם בעצם חיו מהבערה של מרים. מים, מים זה חיות, בלי מים אין חיים. מים זה גם תורה. והשבת היא כמו שהייתה הבער של מרים לעם ישראל במדבר, ככה השבת היא לעם ישראל לכל אורך הדורות. ולצערנו הרב, שמתחילים לדבר על דברים האלה, זה היום ונורא. אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא מספר למשה, תשמע, אני התגליתי אליך בצורה שלא התגליתי עד עכשיו. למה? כי אני הולך בעצם לבוא ולהביא את הגאולה לעם ישראל. וכדי להביא את הגאולה לעם ישראל, אז אני חייב להביא את זה בצורה מסוימת מיוחדת שלא הייתה עד עכשיו. והצורה הזאת היא, אמרנו, ניסית. ואז הוא בא ואומר, לכן אמור לבני ישראל, תשימו לב, תגידו לי אתם מה חוזר על עצמו כאן שוב ושוב. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם על הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. מה חזר על עצמו כאן? שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, שמתם לב? אני השם. אני השם. אני השם. והייתי לכם לאלוקים. מה? הם לא יודעים שהוא השם? לא יודעים שהוא הקדוש ברוך הוא? אבל זה בדיוק הבעיה, מה אמרנו? אמרנו, הבעיה של עם ישראל במצרים הייתה שהם היו כל כך מוטמעים בעבודת האלילים, עד שהם שכחו שיש בורא לעולם. שכחו את הקדוש ברוך הוא. ולכן דרך אגב, חשוב להבין שהגאולה הזאת הייתה בעצם גאולה, מה שנקרא זמנית. זה רק שלב עד לגאולה הסופית. איך אנחנו לומדים את זה? כאשר יש לנו כאן ארבע לשונות גאולה. למה צריך ארבע לשונות גאולה? מה זה גאולה אחת או ארבע גאולות? מה זה ארבע, מה הרעיון מאחורי ארבע לשונות גאולה? ומה הם אותם ארבע לשונות גאולה? כולנו מכירים אותם, אנחנו אומרים אותם בהגדה של פסח, שותים כנגדם ארבע כוסות. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם, הוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, ודרך אגב יש עוד אחד, והבאתי, שזה בעצם חמש לשונות גאולה, אפילו לא ארבע, וכנגדם אומרים זה הכוס החמישית. אבל אנחנו רוצים לדעת מה בעצם הרעיון כאן של ארבע לשונות גאולה, חמש לשונות גאולה, מה רוצים לומר לנו? בעצם הקדוש ברוך הוא רומז כאן לעם ישראל שהגאולת מצרים היא לא הגאולה הסופית, היא בעצם רק תהליך ושלב עד לגאולה הסופית שתבוא במהרה בימינו, אמן. ומה הכוונה? משל למה הדבר דומה? בוא נגיד בן אדם בונה בית. כאשר הוא בונה בית, הוא מתחיל כמובן מהיסודות, חופר, בור, בונה יסודות. יבוא מישהו, ישאל אותו, מה אתה עושה? אני בונה יסודות. אחר כך הוא בונה את השלד, ישאל אותו, מה אתה עושה? בונה שלד. אחר כך בונה קירות, מה אתה עושה? בונה קירות. אחר כך חלונות, מה אתה עושה? חלונות. אחר כך צובע, מה אתה עושה? צובע, שם את הגג, שם את גג וכו'. כשהוא גומר את כל התהליך, ישאל אותו, מה אתה עושה? או מה עשית? מה הוא יגיד?
בית.
בניתי בית. הוא לא יבוא ויספר להם, עשיתי יסודות, עשיתי זה, עשיתי זה, בניתי בית. זאת אומרת, מזה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא ומשתמש בארבע לשונות גאולה, זה כדי להגיד ולומר, זוהי לא הגאולה הסופית. הם שלבים, יסוד, שלד, בית, חלונות, גג, צבע, תריסים, וכו' וכו' וכו'. והרעיון הוא כאן, שכמו שאמרנו, עם ישראל הגיעו לממתת שערי טומאה. אתם יודעים מה זה ממתת שערי טומאה? זה להגיע כאילו לשפל המדרגה. וכאשר אתה מגיע לשפל המדרגה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה בא ועושה פעולה, לא היה את מי להציל. עכשיו, אז בשביל מה לעשות את הסיפור הזה של השלבים? או תכלס, למה לא אביא את הגאולה השלמה? אז גם זה אפשר להמשיל על זה משל, המגיד מדומה משיל על זה משל. משל למה הדבר דומה? לחולה. חולה, חולה, מחלה מסוכנת מאוד. בא לרופא, הרופא מסתכל, בודק. איך אומרים, בשביל לרפות את המחלה שלו צריך, איך אומרים, למצוא תרופה שזה לוקח שנים לגדל את הצמחים ולעשות את המרקחת, אבל מה, מה יעשה איתו בינתיים? ייתן לו לסבול הלאה? הבן אדם לא ישרוד, הוא ייכנס לייאוש ועלול חס ושלום, איך אומרים, לאבד את עצמו לדעת גם, כי אוי ואבוי, מה יקרה? זה הכוס שלי?
כן.
ברכתי, נכון?
לא יודע.
כן.
זה הקורס החמישי.
עוד לא, זה, כן, נכון. הקורס השישי, פעמים כבר. ואז בעצם אנחנו נותנים לו אותו חולה, מה עושה הרופא? נותן לו בינתיים כדורי הרגעה, דברים שירגיעו את המצב כדי שיוכל לשרוד עד שתגיע התרופה האמיתית, או עד הניתוח, תקראו לזה מה שאתם רוצים. ככה גם הקדוש ברוך הוא. הוא הציע את עם ישראל ממצרים כדי לתת להם את הכלים כדי שיגיעו לגאולה. ואכן, כמו שאנחנו רואים בהמשך, הדברים הם לא פשוטים, ובסופו של דבר מסתובבים 40 שנה במדבר עד שהם נכנסים לארץ הקודש. והנקודה החשובה, שכל הדברים האלה בעצם היו חלק ממין סדרת חינוך. ולכן בעצם ירדו למצרים כדי לזכך אותם ולהביא בעצם את הגרעין הקשה, את זה שיכול לעמוד בכל התנאים ובכל המצבים. ועכשיו אנחנו רואים גם את עשר המכות, שהם אותה סדרת חינוך שהקדוש ברוך הוא בא ומראה לכל העולם כולו, ובמיוחד לעם ישראל, אני השם. כי הוא אומר, אני השם, אני השם, אני השם. למה? כי הם, הייתה להם בעיה באמונה. ואם אין אמונה, אין שום דבר, אין כלום. אין את מי להוציא ממצרים. ולכן, כמו שאמרנו, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. קודם כל הוא מדבר למי? לבני ישראל. אחר כך רק מדבר לפרעה. למה? כי אם הוא לא ידבר עם בני ישראל, בשביל מה הוא בא לפרעה? אם בני ישראל לא רוצים לצאת, לא מרגישים את הצורך ולא מאמינים, אז את מי? פרעה שלח את עמי, ובזה קשה, תלכו. נו, מי בא? אף אחד. אז מה? אז קודם כל צריך לארגן את העם, שהם יאמינו שיש גאולה, שיש בורא לעולם, כדי שיגיעו למסקנה, ואז הולכים לפרעה. וכאן באים ומספרים לנו, וידבר השם למשה לאמור, בוא אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, את בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. יש כאן קל וחומר, אנחנו נדבר עליו בעזרת השם בלי נדר מחר, בלי נדר. קל בחומר שהוא קצת קשה להבנה, אבל מסתדרים איתו גם. ואז הגענו לעניין של הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, ודיברנו על זה השבוע גם. משה ואהרון הם בעצם שניהם ממלאים את השליחות, שניהם הגיעו לשלמות, שכמו שאמרנו, בן אדם צריך לנצל את הפוטנציאל האישי שלו. כשהוא מנצל את הפוטנציאל האישי שלו, הוא יכול להיות כמו משה ואהרון. בדיוק כמו שכאן משווים את משה לאהרון, ולכאורה הם שתי דמויות שונות. משה הוא הנביא הגדול ביותר בעולם, ואהרון, הסמל שלו זה אוהב שלום ורודף שלום. זאת אומרת שבעצם לקחו את שתיהם וחיברו אותם לאחד, ואחת הסיבות היא כדי להראות וללמד אותנו שמשה הגיע לשלמות בניצול הפוטנציאל שלו, וכך גם אהרון הגיע לשלמות. והם ביחד, דרך אגב, הממלאים את התפקיד של להוציא את עם ישראל ממצרים. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא משה ואהרון, וראינו שלא אחד חשוב מהשני, אלא שתיהם בעלי אותה חשיבות. מכיוון שבפעם הראשונה כתוב הוא אהרון ומשה, ולאחר מכן כתוב הוא משה ואהרון, והדבר המעניין הוא שבפעם הראשונה מה כתוב? הוא אהרון ומשה. דווקא אהרון קודם למשה בפעם הראשונה. ורק לאחר מכן זה יש לנו את משה ואהרון. ויהי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, ודבר השם אל משה לאמור, אני השם, עוד פעם תשמעו, אני השם, דבר אל פרעה מצרים ואת כל השם אני דובר אליך, ויום משה לפני השם, הן אני ארז שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה. וכאן אנחנו חוזרים לוויכוח שהיה עם זוכרים, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, כשהוא יצא, אני, איך אני אדבר? אני, הרי יש לי בעיה עם הדיבור, אני מגמגם, אני לא יכול לדבר. ואז הקדוש ברוך אומר לו, מי נתן פה לאדם? מה הקשקוש הזה? וגם כאן לכאורה אנחנו קצת מאים על העניין, למה עוד פעם הוא חוזר על זה, או, אז ישנם שתי נקודות. הר"ן דרך אגב אומר הסבר מאוד מאוד יפה. כי לכאורה היינו חושבים שאם כך, אז הקדוש, ויש דעה שאומרת כך, שבעצם הקדוש ברוך הוא פתר את הבעיה של הגמגום, וברגע שהוא בא לדבר עם פרעה, הגמגום נעלם. אבל ישנה דעה שאומרת של הר"ן, רבנו ניסים, שבא ואומר, לא, אדרבה, דווקא הגמגום נשאר. למה הגמגום נשאר? כי כשאתה בא ומעביר מסר, אתה רוצה להעביר מסר אמיתי. אז לפעמים ישנו בן אדם שיודע לדבר יפה, והוא משכנע אותך, וואו, תשמע וזה, ואז אתה משתכנע בדיבורים היפים שלו. ואולי המסר הוא אפילו מזויף, אפילו לא אמיתי. למה? כי הוא יודע לדבר יפה. ואתה אומר, וואו, וואו, איזה דיבורים יפים נופלים על הלב, ואתה רץ אחריו. ודרך אגב, היו לאורך לצערנו הרב משיחי שקר שבדיוק עשו את זה. יש לי קרוב משפחה שכתב ספר שלם על משיחי שקר, ושם מופיעים שמות, אני מתרואים שזה היה אחד או שתיים, זה, איך אומרים, שורה שלמה של משיחי שקר שהיו לאורך הדורות, שבאו ושכנעו חלקים גדולים מעם ישראל ללכת אחרי. ולמה? ידעו לדבר יפה. ולכן, הקדוש ברוך הוא בא ודווקא משתמש במשה, עם הפגם שיש בו בדיבור, למה? מכיוון שהוא מייצג את האמת. זאת אומרת, אם אתה הולך אחרי משה, אתה לא הולך אחרי הדיבורים שלו, אלא אחרי מה אתה הולך? על דבר השם. כי משה מדבר בשמו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא צריך להיות נועם בחסד עליון, אלא הוא צריך להעביר את האמת האמיתית. ולכן, לא כוח הדיבור שלו הוא זה שגורם לעם ישראל ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא למדבר, אלא דבר השם שעובר דרכו. ולכן, לפי דעת הר"ן, הוא המשיך לגמגם כדי לבוא ולהסביר לנו שהמסר שהוא מוסר הלאה הוא מסר של אמת. וכאן, גם דרך אגב, על ההתחלה הוא אומר לו, אתה מדבר את כל אשר צבך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. דרך אגב, ארוך חיים הקדוש מתעכב כאן על הנקודה הזאת, בעצם מי מדבר למי. ולכאורה אנחנו רואים כאן על תפקידים משתנים, כי לכאורה מי שמדבר אל העם זה אהרון, ומי שמדבר לפרעה זה משה, אבל אחר כך אנחנו נראה שזה קצת משתנה גם, וכל זה מתחיל בעניין הזה שבא, כשמשה אומר, אני לא יכול לדבר, אז אומר, אין בעיה. אתה תדבר לפרעה, הוא ידבר אל העם, וכו'. לא ניכנס כאן לרגע לסוגיה הזאת, סוגיה מאוד מסובכת. ולא ישמע אליכם פורה. זאת אומרת, כבר מודיע לו מראש, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלא תחשוב שאתה בא, נותן מכות, והם משחררים אותך, ופרעה נותן לכם ללכת. מראש תדע, זה הולך להיות תהליך. זאת אומרת, משה רבנו מראש יודע, שלא במכה אחת יצאו עם ישראל ממצרים. ולא ישמע אליכם פרעה. ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי צבאות עמים בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. וידעו מצרים כי אני השם מתותי ידי על מצרים, והוצאתי בני ישראל מתוכם. ויעש משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם, כן עשו. עכשיו תשימו לב לגיל, על איזה גיל אנחנו מדברים. ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה בדברם אל פרעה. שתי מבוגרים, שתי זקנים, הם אלה שבעצם מובילים את התהליך המדהים הזה של הגאולה, של גאולת עם ישראל. וכאן אנחנו מגיעים לעניין של המוטות, שהחרטומים גם הם הופכים לנחש את המוטות, וגם משה, ודיברנו על זה ולא נחזור על זה, וישליחו איש מתאו אלו תנינים, ויבלע מתאו אהרון את מטותם. וכאן חשוב, מה בעצם מחזיק את פרעה בדעה הזאת, כשהוא רואה הוא מקבל מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, מה בעצם עובר לו בראש? מה שעובר לו בראש, וזה אור החיים הקדוש גם מביא בפרשה הבאה, אור החיים, הוא חושב ככה, פרעה אומר לעצמו, רגע, אני רוצה להבין, אם הקדוש ברוך הוא באמת הוא כל יכול, האחד היחיד והמיוחד, אם הוא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, למה הוא בא מספר לי שילכו לשלושה ימים לסבוח זבח? אם זה מה שהוא באמת רוצה, אז מה, בשביל מה? מה הרעיון כאן? אלא מה? הוא כנראה רוצה להוציא אותם, רק מה, אין לו כוח להוציא אותם ממצרים. עכשיו צריך להבין, כל הרעיון הזה של הכשפים כאן וזה, פרעה באיזשהו מקום ישב לו בראש שהוא מחשף על, והוא יש לו כישופים, ומה שבעצם משה ואהרון עושים, גם זה בגדר של כישופים. בוא נגיד, אולי הם מחשפים קצת יותר טובים. וכך גם בעצם מי שעומד מאחוריהם, הקדוש ברוך הוא מוגבל בכוחו, אין לו כוח בלתי מוגבל. ולכן הוא מקבל את המכות האיומות והנרות האלה שלכאורה מרים, אומרים לו בסופו של דבר, אתם תראה שעבדה מצרים, והוא ממשיך הלאה והלאה. אומרים לו, אצבע אלוקים זה, והוא ממשיך הלאה והלאה. למה? מה בעצם מניע אותו? הוא חושב ככה, אם הקדוש ברוך הוא באמת הוא הכל יכול, והוא רואה את העם שלו משובדים במצרים, אז מה הוא באמת רוצה? להוציא אותם ממצרים. אז למה הוא לא בא ואומר לי, אני תוציא את עם ישראלך את עמי, ונגמר הסיפור, ולא ויעבדוני 3 ימים במדבר? אלא מה? כנראה שהוא לא יכול להוציא אותם מהגבולות של מצרים, כי הוא אומר שמצרים הייתה מוקפת בכישוף. אי אפשר היה לצאת ממצרים, היה כישוף. אי אפשר היה פשוט לעזוב את מצרים. אז הוא כנראה לא מסוגל לקדוש ברוך הוא להוציא את עם ישראל ממצרים, ולכן הוא בא אליי עם התכמון הזה 3 ימים, אבל זה לא הכוונה. לכן זה כל הזמן משכנע אותו, בסופו של דבר אני אצליח להתגבר. וכך עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. ודרך אגב, בסוף אנחנו נראה שהוא בא ואפילו אומר להם, אתם יודעים מה? מי רוצה לעבוד את השם? מי רוצה לעבוד את השם? הגברים, לא? אז ילכו הגברים, תעבדו את השם. הרי מי הולך לעשות עבודת השם? הגברים, לא הנשים ולא הילדים ולא הזקנים. ילכו הגברים. ויעבדו את השם. אז מה אומר לו משה רבנו? לא, בנערינו, בזקנינו, נלך כולנו, נשינו, תאפינו, כולם הולכים. למה, מה הוא אומר? באו עליו אחר כתובים, הוא אומר, תשמע, זהו, עבדה מצרים, תשלח אותם. אז הוא אומר, אתה יודע מה? באמת, אולי הם צודקים העבדים. ואז הוא שולח, הוא בא בכוונה לשלוח, ואז הוא עושה את הטסט האחרון, כי עוד פעם נכנס לו בראש רעיון. כי צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו של פרעה, הוא לא לקח לו את הלב, הוא לא לקח לו את השכל, הוא רק הקשה אותו. זאת אומרת, לפרעה צריך להיות איזה אבא אמינה, איזה מחשבה, על מה הוא מבסס את כל ההתנגדות שלו. אז ההתנגדות שלו מבוססת על זה שהוא חושב שכאן מלחמה. הוא נלחם עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא, התעללתי במצרים, מתעלל בו, אין כאן מלחמה. הקדוש ברוך הוא לא נלחם איתו, הקדוש ברוך הוא יכול, איך אומרים, במילה אחת להשמיד אותו מעל פני האדמה, אותו ואת כל העולם. אבל הוא חושב כך, ולכן בגלל, הוא בא ומנסה, וגם כשהוא רואה שהכל עבוד, הוא בטוח שהוא עוד יכול, למה? הוא אומר, טוב בסדר, שהגברים ילכו, אומרים, לא, כולם ילכו. אז זה כמו שחשבתי, אתם נשים כולה, אתם רוצים באמת לצאת, אתם לא רוצים לעבוד 3 ימים. ובסופו של דבר כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כוחו בלתי מוגבל, וכל המטרה של המשחק הזה אשר התעללתי במצרים היה כדי א' להראות לנו את כוחו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא, ולהוכיח כבל עם ועדה שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, היה עובד ויהיה ואין עוד מלבדו. רבי חנה בן הקשה